משהו חדש בא לעולם, פסיכולוגיה יהודית, או שזה משהו ישן נושן שאנחנו מגלים מחדש? מה זה פסיכולוגיה יהודית? פסיכולוגיה זה לא משהו שתלוי בניסוי, משהו מדעי, אובייקטיבי. מה זה פסיכולוגיה יהודית?
טוב, קודם כל, כמובן שהתשובה, השאלה הראשונה, זה ישן בלבוש חדש.
ישן בלבוש.
כן, ואם אנחנו בונים את עצמנו על טקסטים, שהם טקסטים עתיקים בחלק גדול מהמקרים, אז ודאי שלא יכולים להתייהר שימצאנו פה משהו. אבל אין ספק שכשאנחנו באים ומכניסים את זה לתוך השדה המשחק או שדה השיח של הפסיכולוגיה, אז אנחנו אומרים פה דבר שהוא לא היה, לא נאמר בצורה הזאת לפחות קודם. יש צדדים מדעיים מסוימים, ודאי בתוך הפסיכולוגיה. יש עובדות שצריך לדעת. עובדות התפתחותיות, למשל. כן? באיזה שלב תינוק נעשה בשל ומודע לדברים כאלה ואחרים.
זאת אומרת, הכרת המציאות.
ממתי יש לו, הוא יכול, מתי יש לו תחושה של אני, ואיך היא נוצרת. יש הרבה דברים שהם ממש ברמה של עובדות, ולא כל הישר בעיניו יעשה, צריך יש חוקרים וצריך ללמוד, צריך לבדוק מה קורה. ויש אכן יסוד פרשני. זאת אומרת, פרשני זה אומר שכשאנחנו לוקחים את העובדות האלה ומנסים לגבש אותן לאיזושהי תמונה בעלת משמעות של אדם, אנחנו לא יכולים להסתמך רק על עובדות, אלא אנחנו מפרשים אותן באיזושהי צורה, אנחנו מכניסים אותן לסיפור. והסיפור הזה הוא סיפור שכל תיאורטיקן במובן הזה מחבר, משום שזה נראה לו הסיפור הנכון או מה שבאמת עולה מתוך העובדות. תחשוב על פרויד, כשהוא מסתכל, הוא רואה עובדה שהרבה מהמטופלים שלו מדברים על דבר, על נושאים מסוימים, שהרבה חלומות, כשאתה מבקש לעלות אסוציאציות חופשיות, איכשהו גולשים לאיזשהו נתיב. עכשיו, אתה יכול להישאר בעובדה הזאת, אין הרבה מה לעשות איתה, נכון? בשביל לתת לה משמעות, הוא היה חייב לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, יש סיפור יווני על אדיפוס. בעצם קח את הסיפור הזה כסיפור מסגרת, ותראה כל העובדות משתבצות בו. עכשיו, העובדות קיבלו איזה סוג של משמעות. עכשיו, בנקודה הזאת, באותו חלק פרשני של הפסיכולוגיה, מסתבר שכל פסיכולוג, כל תיאורטיקן גם, הוא באמת בן לתרבות מסוימת. ובין לדור מסוים, הוא מוגבל בצורה כזאת אוכלת על ידי התרבות שלו. עכשיו תראה, זה לא חידוש של הפסיכולוגיה היהודית. זה לא דבר שמרדכי רוטנברג, מורי, כמובן, ש
פרופסור מרדכי רוטנברג, חתן פרס ישראל.
הוא לא חידש את העובדה, או את ההכרה, שבתיאוריות פסיכולוגיות יש יסוד תרבותי. כן, זה כבר מדברים, נאמר, משנות ה-60, כשהתחילו לדבר אז על זה שיש הטעיה מערבית בתיאוריות המקובלות, ושאפשר לאזן אותם על ידי זה שהולכים בכל מיני מקומות מזרחיים. מדברים על פסיכולוגיה בודהיסטית, יש כל מיני סוגים. פרופסור רוטנברג הלך, בוא נאמר, הלך לעוד שני מקומות, או הוסיף עוד שתי נקודות לסיפור הזה. דבר ראשון, הוא גילה, ולדעתי בצורה משכנעת, שבתיאוריות, ברוב התיאוריות פסיכולוגיות המערביות, יש לא רק הטעיה מערבית, יש הטעיה נוצרית. זה לא מפתיע, כי התרבות המערבית היא באמת נוצרית עד לשד עצמותיה.
מה הדוגמה? דוגמה מובהקת?
עצם התחושה, התפיסה של תסביך אדיפוס כאיזה סוג של חטא קדמון. כן, יש איזשהו חטא.
אולי להסביר מה זה תסביך אדיפוס
אדיפוס בשתי מילים, פירושו של דבר שכל תינוק בגיל צעיר מאוד, זה לא כשהוא תינוק משהו, בגיל צעיר מאוד, הוא מפתח השתוקקות כלפי אמא שלו וזעם ועוינות כלפי אביו, בשורה התחתונה. ואחר כך הדבר הזה מודחק, כיוון שהוא מודחק כיוון שזה מעורר בו רגשי אשמה וכן הלאה, ואז הוא עם האשמה הזאת הוא מסתובב במשך כל החייו. וזה מקביל מאוד לתפיסה נוצרית מסוימת, שבאמת אנשים מעצם קיומם, מעצם טבעם, הם קיימים עם איזשהו רגש אשמה, על איזשהו חטא קדמון, כן, שנעשה, כן, שמלווה אותם. שזו תפיסה, אומנם תפיסה שהנוצרים לקחו לכאורה מסיפור גן עדן שבתורה, אבל הם פרשו אותו בצורה בצורה משלהם. נקודה שנייה, והרבה יותר חשובה לדעתי, כן, זה שהוא אומר, בואו נסתח את הספרים שלנו ונראה אם הם יכולים להיות בסיס. כמו שפרויד יכול ללכת ליוון בשביל למצוא את אדיפוס, והוא יכול היה, כנראה לא בצורה מודעת, אבל להפנים דפוסים נוצריים של החטא הקדמון, אולי יש לנו במקורות שלנו יסודות פרשניים שיכולים להביא לתפיסה שונה של חיי אדם, ואולי, וכאן הנקודה אפילו עוד יותר חשובה, אולי התפיסה הזאת תוכיח את עצמה גם כטובה ויעילה מבחינה טיפולית. עכשיו, מהנקודה הזאת אנחנו מתחילים לדבר על פסיכולוגיה יהודית.
אז בוא אולי נדבר תחילה על שניים שלושה יסודות של אותה פסיכולוגיה יהודית, מהם היסודות שבה, ואחר כך ננסה לבדוק, אתה תגיד לנו, איך זה הולך ברמה הטיפולית. אבל תחילה, מה היסודות?
אוקיי. אני הייתי שם שתי נקודות מרכזיות. הראשונה זה השאלה הבסיסית של מה תכלית הקיום שלנו. בסופו של דבר, כשניקח את פרויד, למרות שכמובן הפסיכואנליזה התפתחה מאוד מאוד, והיום, כמו כל מקצוע, כן, היום פרויד היה צריך, נאמר, לצלוח מאמר פסיכואנליטי, הוא לא מכיר את המושגים, הוא בא מושגים שהתחדשו מאז זמנו. אבל השורש נשאר, לדעתי, והשורש הוא שאדם הוא ביסודו שבר איזשהו אורגניזם ששואף לשרוד ושואף לקבל משהו מהעולם. אתה יכול להגיד שהוא שואף לקבל עונג, אתה יכול להגיד שהוא שואף לקבל איזושהי תחושה של השתלבות בחברה, איזושהי תחושה של, אני יודע, של כוח, כן? אתה יכול להגיד שהוא שואף לקבל סיפוק כזה או אחר, אולי אפילו סיפור כוחני, זה לא משנה. האדם הוא אורגניזם ששואף לשרוד ולקבל משהו. להתעצם, לגדול, על חשבון המציאות שמסביבו. לתפוס מקום. קודם כל אנחנו מסתכלים, כשאנחנו בכלל מכניסים מושגים כמו נשמה, למשל. האדם הוא קודם כל שליח. הוא מישהו שרוצה להאיר בעולם. יש לו משהו טוב לתת. למציאות. עוד לפני, נכון, בשביל לתת, אני צריך לקבל משהו. בשביל לתת, אני צריך, בשביל שאני אוכל לעשות דברים, אני צריך לאכול. אז אני גם צריך לדעת, אני צריך לקבל מההורים, אתה יודע מה, כל מה שהפסיכואנליטיקאים אומרים שצריך לקבל מההורים, הם צודקים. אני צריך לקבל את הדברים
האלה.
כי
זה הבסיס, זה הכלים.
כי זה בסיס, כן. ולכן אני חושב גם שרוב הדברים שאני למדתי בפסיכולוגיה, בפסיכואנליזה וכן הלאה, אני מקבל אותם, אני נשארתי איתם, לא זרקתי כמעט כלום. תמיד יש בשוליים דברים שלא נראים לך. אבל ההקשר שבו הדברים האלה מוכנסים הוא הקשר שונה לחלוטין. המטרה הראשונית היא לא לקבל, המטרה הראשונית היא לקבל ולתת. אני רוצה להאיר משהו לעולם.
זה נקרא, רוצה, זה עניין מודע, זה עניין תת-מודע, זאת אומרת, כל האנושות יש בהם את התחושה הזאת.
אני חושב שיש לדעת, כן. תסתכל על תינוק. אנחנו קודם מדברים מה אנחנו נותנים לתינוק. מה אנחנו צריכים לתת לו מזון, צריך לתת לו אהבה, הכל נכון. מתעלמים מזה שהנתינה הכי גדולה שאנחנו נותנים לתינוק, זה שאנחנו מסכימים לקבל ממנו את מה שהוא יודע לתת. למשל חיוך. תינוק, הדבר הכי חשוב להתפתחות שלו, וזה דבר שמוכח גם במחקרים, זה שכשהוא מחייך, ההורים ישמחו. מה פירוש שהם ישמחו? הם מרגישים שהם קיבלו ממנו משהו. הוא מרגיש שהוא נתן משהו מתוך עצמו, זה מה שהוא יודע לתת עכשיו. נכון, חייך. וההורים מרגישים שהם קיבלו את הפרס של חייהם. זה בדיוק מה שההורים מרגישים. וזה ממשיך הלאה. כן, כשהוא בא עם איזה חתיכת נייר עליה כמה שירבוטים, כן, ההורים מסתכלים על זה, והם מאושרים, ותולים את זה למקרר, וכן, אנחנו מגדלים אותו, אנשים לא חושבים על זה, כי התיאוריות, כל הזמן דוברות מה שנותנים לתינוק, לא חושבות על מה שאנחנו מוכנים לקבל ממנו, וזו הנתינה הכי גדולה.
שלו.
שלנו, שלנו אליו, זה אנטי, כי הוא לומד.
בזה שאנחנו מוכנים לקבל ממנו, ואנחנו מקבלים את זה בשמחה, זאת הנתינה שאנחנו מוכנים.
וכך הוא לומד, ככה אנחנו מפתחים את הכוח הכי חזק אצלו. אני באתי לעולם, אני רוצה להיטיב. אני רוצה לתת משהו, אני רוצה לגרום אושר. נכון, בהתחלה, תחשוב, מה יותר טוב לילד, שההורים שלו מאושרים כשהוא נמצא. הוא לומד, אני גורם, אני מביא אושר. כן? אתה יכול לראות את האדם שקיבל את זה, אני אומר, תראה כמה שאני, אני אומר, קיבל ותראה כמה שהנתינה והקבלה פה משולבות. אבל אתה רואה שהוא הופך להיות בוגר, שבטוח ביכולת שלו להעניק.
מה ההיבט של הנתינה כאן? לאפשר לו לתת.
קודם כל, שאני מברר איתו את סיפור חייו. הוא יודע מה שעושה פסיכולוג בסופו שלו. עכשיו זה בצורה יותר קצרה ויותר ארוכה. אפשר להתמקד יותר בגורמים שכלתנים, אפשר לדבר בגורמים יותר רגשיים. אני שואל את עצמי, כשאני רואה מישהו, האם הוא מרגיש שמה שיש לו לתת לעולם זה משהו טוב. כן? קודם כל, באמת בהבנה של מה ישתבש. זה תמיד דבר חשוב. אפילו רק להבין, כי ההבנה עצמה היא כלי. זה דבר שאני לוקח מהפסיכולוגיה הקיימת וכן הלאה, ולא שימיתי אותו כהוא זה. ההבנה עצמה היא כלי. מעבר לזה, אין בכלל ספק שכשאנחנו שואלים את עצמנו, הרי חלק מטיפול הוא גם יש בו יסוד של הדרכה. זאת אומרת, הדרכה במובן, לא שאני עכשיו בא מלמד אותו איך עושים ומה, אלא שאנחנו ביחד, לאור הדברים שביררנו, כאילו מתלבטים ביחד, כאילו איך להמשיך את הסיפור הזה. הרי סיפור שאדם מספר לך, כשהוא מספר את סיפור חייו, זה לא רק סיפור של עבר, זה לא המעניין. נכון? זה סיפור שגם איכשהו זורם להווה ושואף לזרום גם הלאה. ואנחנו ביחד גם מנסים להבין לאן הסיפור יכול להמשיך לזרום. השאלה מרכזית וחשובה היא תמיד איפה, הדברים המיוחדים שיש לי לתת לעולם, איפה הם יבואו לידי ביטוי. אבל קודם כל, אדם צריך להרגיש שיש לו דברים כאלה. אדם צריך להבין איך נמנעה ממנו החוויה המופלאה הזאת, שיש לי משהו לתת, ואני יכול לגרום לעשות טוב. מושג הנשמה זה מושג כמובן שאפשר להבין אותו בהמון צורות, אבל כשאתה מדבר בעולם היהודי על נשמה, ודאי בעולם החסידי, ודאי בעולם שהרב קוק, אז אתה מדבר על נשמה שנשלחת לעולם, נשמה שיש בה אור שרוצה להאיר, שהמטרה שלה היא, כן, להפיץ איזשהו אור מסוים, והאור הזה של הנשמה הוא חלק מהאור הגדול של הקדוש ברוך הוא, שפיצל את האור שלו, נתן לכל אדם חלק מהאור, איזה גוון מסוים, אמר לו, לך תאיר את הגוון הזה של האור שלי בעולם. כן, התפיסה, הייתי אומר שהתפיסה היהודית של משמעות הנשמה, היא נותנת לנו פה עוצמות שאני לא מכיר במקומות אחרים.
המון אנשים הולכים מטיפולים פסיכולוגיים יותר, בגלל שהם מרגישים איזה קושי.
כן.
הקושי נובע בעיקר מכיוון שחסר להם אותו כלי, אותם כלים, אותה קבלה, איזה חסך, מה שמדובר על חסך, או שהבעיה העיקרית של מרבית אנשים שהם לא מצליחים למצוא את האפיק, את הנתיב, להעיר, ושם
לא חושב שאפשר להפריד את זה בצורה כל כך מכני, זה לא שלב שלב. הרגע דיברתי על המצב הראשון, תינוק, שמחייך ושמחים. כן, אם אתה מסתכל על תינוק, באמת שהוא בהתחלה, אז הוא מקבל את ההנקה שלו. ואז הוא מסתכל עם השלב ומחייך, ואז היא שמחה. אתה יכול להפריד את זה לשלבים, והיא נראית כמו תנועה אחת ארוכה, או מערכת יחסים, נכון? הייתי אומר שבתוך מערכת היחסים הראשונית צריך להיות איזשהו איזון בין נתינה ובין קבלה. אבל אני חושב שהדגש הזה, על זה שאדם יש לו איזה תכלית, איזה משהו לתת לעולם, שוב, זה דגש. אני אפילו הייתי אומר יותר מזה שבמידה מסוימת, גם פסיכולוג שלא בא מתוך התפיסה הזאת, אולי לא קורא לזה בשם הזה, אבל הדברים כל כך פשוטים ואינטואיטיביים במובן מסוים. כן, למשל, מחקרים שונים מגלים שאחד המשתנים העוצמתיים ביותר לגבי הצלחה של טיפול, לא קשור לתיאוריה ולא קשור לטכניקה, אלא קשור לכמה המטפל מחבב את המטופל, כמה חיבה יש שם בחדר הזה, כמה הוא שמח לראות אותו. זאת אומרת, הרבה הרבה דברים נעשים על ידי מערכת היחסים, והרבה מהטיפול לא פועל דרך הראש והתיאוריה, אלא דרך הלב.
אז מה זה אומר?
תיאוריה מכוונת, תיאוריה ממקדת, תיאוריה מאפשרת לך להשתמש בדברים בצורה מסוימת. אם תחשוב שמערכת היחסים שנוצרת היא אולי כמו, אתה יודע מה, אור השמש, התיאוריה כמו זכוכית מגדלת. היא גם מגדילה דברים והיא גם מכוונת את האור לאיזשהו מקום. אני חושב שבמובן הזה, החשיבה היהודית והדגשים שלה, ושוב, אני נגעתי בינתיים באחד מהם, אבל חשיבה היהודית והדגשים שלה יכולים למקד את העבודה הטיפולית בצורה שיכולה מאוד, שיכולה מאוד לפתוח דברים ורעיונות.
אז זה נקודה אחת. מה הנקודה השנייה?
הנקודה השנייה, ושוב, יש עוד הרבה נקודות, ולדעתי רובם נובעות מהשתיים האלה, הנקודה השנייה זה הנקודה של הצמצום. שהיא באמת הנקודה המרכזית שפרופסור רוטנברג בונה עליה, והיא קשורה לסיפור הקבלי, חסידי, אנחנו מכירים את הסיפור הזה בחסידות, שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו על מנת לברוא את העולם. עכשיו, באים החסידים, וכבר מהדורות הראשונים, זה משל ש... מופיע אצל המגיד ממזריץ, שהוא אומר, תראה...
תלמידו הגדול של הבעל שם טוב.
תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, וגם זה שרוב האסכולות החסידיות הם בסופו של דבר תלמידי תלמידיו, באים באיזושהי צורה מבית מדרשו. ובכן, הוא אומר, אתה רוצה להבין את הצמצום, הרי אתה מדבר פה על דברים גבוהים, עליונים, עולמות אדירים, בוא תסתכל על הורה וילד. זה אומר המגיד. כן, תסתכל על הורה וילד, ותראה איך שההורה מצמצם את עצמו. כאילו, באיזשהו מקום, מכל הידע והחוכמה שההורה צבר במשך השנים, הוא יושב עם הילד, הוא משחק איתו בקוביות, ככה.
משחק איתו בצורה ילדותית.
כן, הוא כאילו מפנה כלפיו איזשהו חלק מאוד מצומצם, שזה החלק שיכול עכשיו...
שהילד יכול להכיל.
שהילד יכול להכיל. ובמובן הזה, שוב, כשאנחנו מסתכלים, מסתכל בצורה הכי פשוטה על הורים וילדים, תראה איך שהורים משחקים עם הילד ונותנים לילד לנצח. הכי פשוט שבעולם. כן, תראה, אפילו המקום הזה שאני אמרתי הרגע, שההורה מוכן לקבל, זה צמצום. כן, את אותו דף עם שרבוטים שילד מביא מהגן, אני לא צריך.
אני גם לא נפיח המה שלי.
ואם מישהו אחר יביא לי את הדף הזה, אני לא אבין בדיוק מה הוא רוצה מהחיים שלי. אבל כשמביא לי את זה הילד שלי, אני באיזשהו מקום, אני שמח באמת. אני שמח באמת. הרי זה, אני שוב לא אומר עכשיו, זה לא הדרכה מה שאני אומר, זה תיאור פשוט של מה שקורה
אצל
כל בית. אני שמח באמת. נכון? כי אני באיזשהו מקום עכשיו ירדתי למקום הזה שאני מוכן לקבל מהילד. עכשיו, כמה שזה דומה לתפיסה יהודית של טעמי מצוות. אחד, הקדוש ברוך הוא צריך אותם. אכפת לו עם שוחטים מהעורף ומהצוואר, כן? אבל הוא כביכול שם, בעצם הבריאה, הוא נתן לנו לתת לו. הוא צריך אותנו, אבל הוא נתן לנו לתת לו. וחלילה גם הפוך, צור ילדך תשי, כן? אם חלילה אנחנו לא נותנים לו. ואכן, אכן, ילד, הורה יכול מאוד להתעצב כשילד העליב אותו. מה? בין שנתיים הזה. אבל ילד, הורה מתעצב אליו. אנחנו יכולים לראות את הצמצום הזה בכל פינה של יחסי אנוש. הורה חייב לדעת להצטמצם. חייב לדעת לסוג ולתת לילד שלו מרחב. עכשיו זה מתחיל בזה שהוא... שאני מוותר על הזכות שלי להכיל את הילד, כי הוא רוצה לאכול לבד. אני מאכיל אותו הרבה יותר טוב משהו שהוא יכיל את עצמו. זה הרבה יותר נקי מסביב. כן, וילך יותר מהר.
אני צריך לאפשר לו לעשות את זה, להתנסות לבד.
אבל אני באמת זז אחורה. אוקיי, עכשיו אתה. וזה מגיע ביותר מאוחר בגלל ההתבגרות.
איך זה מתקשר לצמצום?
בשלב ראשון, ילד חייב את הצמצום של ההורה, על מנת שההורה... על מנת שיהיה לו מרחב שיוכל לגדול. נכון. זה דבר ראשון. הוא חייב, שהוא יצטמצם. נכון. על מנת שהוא יוכל לגדול, שיהיה לו מרחב. כשאין לו מרחב כזה, הוא יכול להגיב בצורות שונות. כן? הוא יכול להסתגר. הוא יכול ללכת, יש מושג של פסיכונטיקאי בשם וויניקוט, שנקרא false self. כאילו, מתורגמים את זה בדרך כלל לאני כוזב, או אני מזויף, או כאילו הוא יכול להגיד, אוקיי, להגיד לעצמו, לא בצורה מודעת, אבל מין אמירה פנימית של, אוקיי, אם אני רוצה לקבל יחס, אני צריך ללכת בדיוק לפי איך שמצפים ממני. כן? כי אם אני אהיה ספונטני, כי אין מרחב, אם אני אהיה ספונטני ונסה להיות מה שאני, אני לא אקבל יחס, אז אני אקבל את זה ככה. ואז נוצרת למשל אישיות מאוד מוגבלת, מאוד קשה וכן הלאה. זה יכול להיות ללכת לכיוון הפוך, יכול ליצור סיבוך של זעם מאוד קשה, שהוא יכול להיות כבוש, יכול להיות לא כבוש. הדברים יכולים להתפתח להרבה מקומות, אבל כשאנחנו מזהים שאדם לא קיבל את המרחב הזה, שנוצר על ידי הורה שיכול להצטמצם, אז אנחנו כבר יכולים לזהות מקום רחב מאוד של סיבוכים. זה אחד הדברים שאנחנו יכולים לנסות לבוא, לראות שאדם מגיע עם כל מיני מצוקות. אנחנו יכולים קודם כל זהות את השורש של המצוקה. אני יכול להבין שמצוקה נוצרה מזה שלא היה לו את המרחב.
שלא יהיה לו את המרחב הזה.
כן, יכול לזהות. וזה דבר שאני יכול לראות הרבה פעמים, את הקשר הישיר בינו לבין אותה מצוקה ספציפית. זה אומר שני דברים. קודם כל, זה אומר שאדם, שאדם בוגר, כן, צריך כל הזמן איזשהו משחק פנימי בין שני צדדים. בין מקום שהוא מצמצם את עצמו לזולת, למקום שהוא מתפשט ומאיר. לפי מה שאמרתי לפני רגע. חייבים את שני הצדדים האלה. כן, האמרה מפורסמת מאוד של רבי בונם, שצריך שני כיסים, שבאחד יהיה כתוב, בשבילי נברא העולם, ובאחד יהיה כתוב, ואנוכי עפר ואפר. כן, יש כאן שני צדדים. אני רוצה להיות, אני רוצה להתפשט, אני רוצה למלוך, אבל אני גם צריך לצמצם את עצמי ולאפשר מקום ולתת את המרחב הזה. מבחינתנו זה אחד היסודות של הבריאות הנפשית. בדיוק היכולת גם להתפשט ולהאיר, גם להצטמצם ולתת מקום.
הבריאות הנפשית זה באיזון בין
כן,
שני
כן, ה... כן, כן, כן. וכשאנחנו מחפשים, וכמו שאמרתי, כשאנחנו מנסים לברר את סיפור החיים של האדם, ומנסים לחשוב גם תמיד מתוך הבירור הזה איך אפשר להמשיך אותו, לאן חותרים, תמיד אנחנו נחפש את המקום ששני הדברים נמצאים. אתה יכול לראות למשל, הורה שיגיע, יש לו בעיות נוראות עם הבן שלו. אתה רואה שאדם שמעולם לא זכה למרחב משלו, לכן הוא גם הכל צריך לתת מרחב משלו. ואנחנו צריכים לעבוד עכשיו על שני הצדדים, גם לתת לו את האמון שלו בעצמו, שהוא טוב ושיש לו מה לתת, אבל גם, וזה נשמע פרדוקסלי, זה נשמע כאילו זה הפוך, אבל זה בעצם הצד השני של אותו דבר. לא רק לתת, הוא גם צריך לדעת כחלק מהנתינה ללכת אחורה.
כדי לאפשר...
ולאפשר לצד השני לא לתת.
שוחחנו בחוץ על פסיכולוגיה יהודית, עכשיו שאנחנו נמצאים בחדר הטיפולים, בקליניקה, אז צריכים לשאול מה עם הפרקטיקה. השיטה הזאת מוכיחה את עצמה, יש בה הצלחות יותר גדולות, פחות גדולות.
אנחנו יותר מוסיפים ומאירים דברים מזווית נוספת, וזה לא שאנחנו פה יוצרים מבחינה טכנית עולם אחר. אבל התשובה תהיה כפולה. קודם כל, מבחינתנו, אנחנו כבר קבוצה לא קטנה שעוסקת בדברים, ומרגישים שדברים מסייעים בעבודה ממשית. ומצד שני, אנחנו גם באמת קבוצה צעירה מבחינת התקופה שאנחנו עוסקים בזה ומפתחים את הדברים. ככה שאין מחקרים...
יש מכון?
יש מכון. מה שאין עדיין זה מחקרים שבהם אתה יכול לבדוק שיעורי הצלחה ולהשוות וכן הלאה. אבל כן, יש לנו מכון.
מכון רוטנברג.
מרכז רוטנברג, פסיכולוגיה יהודית. ואנחנו... ובאים אנשים מטפלים, גם צעירים וגם בכירים, מתמחים כל מיני. מגיעים ולומדים, ואני יכול להגיד לך שהרבה מטפלים, ולאו, לא, לא בכך אנשים דתיים, כן, הם מרגישים שהדברים באמת מאירים להם את הדברים מזווית, מזוויות שהם, שמאוד מסייעות להם בטיפול. כן, מה שעכשיו קראתי עבודת סיום של מטפל, שהוא לא אדם שרואה את עצמו כאדם דתי, והוא עוסק בתחומים מסוימים של עבודה שרובנו לא עוסקים בהם. והוא נתן דוגמאות לא מעטות שם בעבודה את הסיום שלו של מקרים טיפוליים שהוא הרגיש שדווקא צורת החשיבה הזאת ממש פתחה לו אופקים.
וסייעה לו ב...
וסייעה לו, כן. עם הזמן מגיעים גם יותר ניסיון של תפעול לדברים ויותר וגם מן הסתם יהיו גם מחקרי הצלחה בהמשך. אבל פה אתה מסתכל על דבר שהוא ממש בתהליך הגדילה שלו. כשאני חושב למי להפנות, אני אומר, אדם שפונה לי ואני לא יכול לקבל אותו, אני חושב בדרך כלל על התאמה של אישיות. אבל כן, אם הייתי שואל לאן הייתי רוצה להגיע, הייתי רוצה מאוד להגיע מקום שכל מטפל יהיה מודע לעקרונות של הפסיכולוגיה היהודית, ויפנים אותם בצורה כזאת או אחרת, והיא תהיה באמת לברכה לכל העולם הטיפולי כולו.
חיברת ספר.
כן, מודה באשמה.
בואו נראה.
אז הנה, זה הדבר.
זה הספר, שבירה ותיקון, מודל חסידי לפסיכולוגיה קלינית, ברוך כהנא. מה כתוב בספר במשפט אחד?
אני משתדל לקחת את אותם עקרונות שדיברנו, גם העקרון של ההתגלות וההערה, גם העקרון של הצמצום, ולהמשיג אותם כמודל שלם. מודל שלם זה אומר גם לבנות כל מה שכלול בתיאוריה טיפולית, החל מתורה התפתחותית, דרך התעסקות, דרך חלוקה מסוימת של המצוקות הנפשיות או של ההפרעות הנפשיות, אם איך נרצה לקרוא לזה, איך אפשר להסביר מצוקות שונות לפי התפיסה הזאת, וחלה בהערה על סוגים שונים של טיפול. זהו, אני מסיים את זה בקובץ מקרים שאני טיפלתי בהם. כאמור, זה עדיין, זה לא משהו ברמה שאתה יכול לדבר על מחקרים וכן הלאה, זה יותר למען יותר בשביל להדגים ולהמחיש ולראות איך אפשר להשתמש בדברים האלה, כן? כל המטופלים שאני מביא שם אנשים מרשימים מאוד, לדעתי.
טוב, תודה רבה. שוחחנו רבות על פסיכולוגיה יהודית, ואני מקווה לכולנו שתלך ותשגשג ותועיל לרפא שברים נפשיים בעם ישראל.
תודה לך.
ובירושלים.